כן, בוקר טוב ושלום וברכה. אנחנו היום אמרנו שיותר נראה את הפירוט של הרמב״ם ביחס למצבים השונים של השכל ומצבים השונים של המתעורר, מבחינת מה שקרא לזה מעלות ופחיתויות. כן, אנחנו לא דנים בשאלה באיזה תחומים השכל עוסק, זה כבר ראינו בפרק הראשון, כלומר שהרמב״ם פירט מה כלול ביכולת השכלית של האדם, אז שם הוא אמר שיש מדעים תיאורטיים ויש דברים שהם יותר מעשיים, לפני מעשה, בשעת מעשה. זה יותר מבחינת תחומי הפעילות של השכל. פה אנחנו דנים על איכות הפעולה של השכל. זאת אומרת, יש איכויות שונות של המצב השכלי. זה מה שקורא לזה המעלות השכליות. יותר רוצה לחלק על השכלי. עכשיו בואו נראה את האיכויות השונות שקיימות בשכל. מעין החוכמה וידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות, אחר ידיעת מציאות הדבר שיחקרו סיבותיו. כן, כלומר, מה זה חוכמה? חוכמה זה בעצם התוכן השכלי שמשמעותו הכרת הסיבה והתוצאה בהקשרי המציאות השונים. כלומר, בין ביחס למציאות החומרית, בין ביחס למציאות הרוחנית, הכרת הקשרי הסיבה והתוצאה, זה בעצם, כן, ידע, כן, נאמר ככה, חוכמה, ידע שקיים בשכל, זה בעצם בעצמות השכל. עכשיו, ככל שאדם במדרגה גבוהה יותר שכלית, יש לו יותר היקף של ידיעות אמיתיות ביחסי הסיבה והתוצאה. ביחס ל, כמו שאמרנו, פרטים שונים של המציאות, בין החומרית, בין הרוחנית. זה מה שהרמב"ם קורא לזה החוכמה, ובזה יש הבדלים בין אנשים. כלומר, שאנשים הם בעלי ידע רחב יותר, שהם ידע מצומצם יותר, זה הבדלים במדרגת השכל. כלומר, ככל שהחוכמה יותר רחבה, אז השכל מקיף יותר עניינים מבחינת הבנת הקשרי הסיבה והתוצאה, אז הרמה השכלית גבוהה יותר. דבר נוסף, השכל, ממנו השכל העיוני הוא אשר עוסק לנו בטבע, רצינו לומר המשכלות הראשונות, ממנו השכל נקנה. ואין זה מקומו. כן, זאת אומרת, הכוונה, השכל זה מה שאנחנו קוראים לזה דרכי החשיבה עצמה. זאת אומרת, אם קודם חוכמה אמרנו זה בעצם התוכן שהשכל חוקר אותו, והגיע למסקנות כאלו אחרות, המושג שכל פה זה הכוונה, דרכי החשיבה, זאת אומרת, בשכל עצמו יש צורה מסוימת של פעולה. עכשיו, מושכלות ראשונות, כן, לדוגמה, נניח, ההבנה שהשלם יותר גדול מן החלק של אותו שלם. כן, זה משהו שהוא מונח לנו בשכל, או שני גדלים השווים לגודל שלישי שווים ביניהם. זה כל מיני מושכלות ראשונות, זה צורת החשיבה, השכל ככה קולט דברים, זה נקרא המושכלות הראשונות. וממנו שכל נקנה, שכל נקנה, זה בעצם אומר, זה הפיתוח על בסיס המושכלות הראשונות, והגעה לכל מיני מסקנות, דרך הפיתוח של המושכלות הראשונות האלו, זה נקרא השכל הנקנה. הלאה, יש עוד הבדלים בין בני אדם, ומהן החריפות וטוב ההבנה, הוא טוב תפיסת הדברים במהירות בלא זמן, או בזמן קצר מאוד. כן, זאת אומרת, יש גם את מהירות החשיבה, מה שאנחנו קוראים לזה. כלומר, כמה המהירות של המחשבה של האדם באופן שהוא משתמש במושכלות הראשונות ומתוכם מגיע לשכל הנקנה, כלומר מגיע למסקנות חדשות, מה המהירות שהשכל מצליח להגיע למסקנות נכונות, אמיתיות, וזה יש הבדלים בין אנשים. בקיצור, כל מה שדיברנו עד עכשיו פה זה איכויות שונות, זאת אומרת, יש מדרגות שונות בין בני אדם ביחס לשלושת העניינים האלה. זאת אומרת, הדבר הראשון, כמה המושכלות הראשונות הן מיוסדות בשכל. מיוסדות, זאת אומרת, כל שכל בנוי על פי מושכלות ראשונות, כי ככה השכל עובד, כמו שאמרנו. אבל כמה זה כמה זה ברור לאדם, כמה זה מצוי אצל האדם המיושבות של אותן מושכלות ראשונות. דבר שני, מהירות החשיבה, כן, שזה הכישרונות השכליים. דבר שלישי, זה בסופו של דבר החוכמה בפועל. זאת אומרת, כמה היקף הידיעות של האדם, כן, בהבנת הקשרי הסיבה והתוצאה. בזה יש הבדלים. יש אנשים שמפותחים מאוד בשלושת התחומים האלה, יש אנשים שיש להם נניח ידיעות רחבות, אבל מבחינת הכישרון של החשיבה שלהם הוא קטן יותר מאשר מישהו אחר. כן? אז זה הבדלים בין אנשים. זה נקרא המעלות השכליות. כן? מדרגות שונות יש בשכל. ופחיתויות זה הכוח, הפך אלו, או שכנגדם. כן? זאת אומרת, כשאנחנו אומרים פחיתות, אנחנו בעצם אומרים שנניח, אם נדבר על מהירות החשיבה, אז החשיבה היא איטית, או יש משהו משובש בתפיסת המושכלות הראשונות אפילו. כן, זאת אומרת, גם בתפיסת המושכלות הראשונות יש הבדלים שונים בין אנשים. זאת אומרת, זה ההפך מהמעלות. כן, מה ההבדל בין ההפך לבין כנגד? ההפך לבין כנגד. טוב, זה באופן פשוט, כן, נראה שהפך זה בעצם הדבר ההפוך, כן? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שיש לנו את פלוני, שהוא בעל ידיעות אמיתיות ביחס הסיבות ותוצאות, אז ההפך זה כשיש אדם שאין לו ידיעות. זאת אומרת, כן, זה ההפך. וכנגד, זה יכול להיות שזה אומר שיש לו ידיעות, אבל ידיעות שאינן נכונות. כן, זאת אומרת, זה משהו שהוא מנוגד. זאת אומרת, זה לא רק ההדר של מה שקיים ביחס למעלה, אלא משהו ניגודי למעלה. כן, הלאה. זה ביחס לשכל. מה? מה? הניגודיות?
איזה
פחיתות
יותר חמורה?
אני לא יודע, כל אחד יש לך חיסרון יחסית לשנייה. ואומנם מעלות המידות, כן? הרי ממצאו לחלק המתעורר לבדו. זאת אומרת, הבדלים שונים במעלות המידות, כן, יש, נניח, יש אדם נדיב, יש אדם קמצן, יש אדם פחדן ויש אדם גיבור. כן, זה מצב של המתעורר, כמו שאמרנו, שהמידות זה במתעורר, זאת אומרת, זה התגובה הספונטנית של הנפש בהקשרי מציאות שונים. זה הכוונה, מעלות המידות יימצאו לחלק המתעורר לבדו, והחלק המרגיש בזה העניין אינו אלא שמש לחלק המתעורר. פה השאלה, מה הרמב״ם התכוון ביחס למרגיש. אני אתייחס לזה תכף, אבל רק כדי שנחזור למעלות המידות, זה כבר מה שאמר. זה חלק רבות מאוד, כזהירות, הענפה, צדק, סבלנות, ענווה, הסתכלות, גבורה, נאמנות, וזולתן. הפחיתויות זה החלק, הוא החיסור באלו האיתור בהן. כן? זה בעצם המידות המתוקנות, כלומר שהן המאוזנות, שכשאדם יגיב באופן ספונטני, באופן הזה, באופנים האלה, בהקשר המציאות השונים, אז הוא יגיב את התגובה הנכונה, המתאימה לדרכי השכל. ופחיתויות, זה אומר שיש לו, הוא נמצא נוטה לאחד מהקצוות. זאת אומרת, הוא נניח בגבורה, פחד וכו', אז או שהוא נוטה למסירה לסכנות, או שהוא נוטה לפחד, או שהוא פזרן בענייני ממון, או קמצן, כאילו, זה הכוונה פחיתויות, כן, שיש לו זה הכוונה ייתור או חיסור. זה דיברנו כבר בעריכות. עכשיו, למה הוא הזכיר פה את המרגיש? מה הכוונה שגם המרגיש הוא שמש לחלק המתעורר? מה הוא מתכוון? מה הוא מתכוון לומר פה? זאת אומרת, בפשטות, במרגיש, אין פחיתות או מעלה
בנפש. כל ההבדלים בין האנשים ביחס למרגיש, הם תלויים בגוף, לא? כבר בפשט, נכון? זאת אומרת, פלוני הוא רואה טוב, והשני רואה פחות טוב. אז במה זה תלוי? זה תלוי בנפש? זה תלוי בגוף, זה תלוי בעין. אצל פלוני, העין, ההדשה, לא משנה, כל מצב הפיזיולוגי של העין הוא תקין. אז הוא רואה. רואה טוב. אתה הולך לעשות בדיקת ראייה, מה אתה בודק? אתה בודק את מצב הנפש שלך? אתה רוצה מצב הגוף. אם יש לך רופא עיניים מומחה, אז הוא יכול להגיד לך בדיוק איפה הבעיה בעין. כן, כמו שיש זכוכיות מגדלת בגדלים שונים. אז זה הבדלים, הם פיזיים. אותו דבר גם בשמיעה. אותו דבר גם בריח. שנניח שיש אדם שהוא עם חוש ריח מפותח. אז ההבדל בינו לבין אדם אחר הוא בפיזיולוגיה של הגוף שקשורה לריח. אם הריח קשור דרך לאף ולמוח באיזשהו משמעות, אז שם ימצאו ההבדלים בין האנשים. אותו דבר גם בשמיעה, בכל החושים. אז מה בכלל הוא הכניס פה את המרגיש? כאילו זה שינוי בנפש. שכל ומתעורר, אמרנו, זה בעצם הנפש. אבל במרגיש, לכאורה, ההבדלים בין אנשים בגוף. אז מה בכלל... ומה הוא רוצה לומר? חלק המרגיש בזה, העניין אינו אלא שמש לחלק המתעורר. מה שחשבתי שיכול להיות שהוא מתייחס לסוגיה שעליה דיברנו, אם אתם זוכרים, אנחנו שאלנו, כשדיברנו על המתעורר, האם התנועות של המתעורר, הרי כשאנחנו... מתעוררים איזושהי התעוררות בנפש, נניח מתעוררים אהבה או שנאה. האם אהבה או שנאה זה גם סוג של רגש שאנחנו מרגישים? כן, יש רגש אהבה, רגש שנאה. יש תחושת פחד ויש תחושת גבורה. כלומר, לכל מצבי המתעורר מתלווה לנו איזה שהן תחושות והרגשות. אז אנחנו כבר שאלנו בפרק הראשון, האם התחושות והרגשות האלו הם חלק מהמתעורר, או שהמתעורר עצמו זה רק התנועה, לכאן או לכאן, שהנפש נעה, כן? כמו שהרמב"ם מגדיר את זה, מתעוררת למשהו, לבקש או למאוס, זה המתעורר. אבל הרגש המתלווה לזה, התחושה, היא במרגיש. אני חושב שזה מה שהוא התכוון פה. נניח שאדם חש תחושה של כעס. אז אם ננתח את זה, אז הפשט הוא ככה. במתעורר יש לו תגובה כזאת של הוא מתעורר להגיב בצורה עוצמתית, ומתלווה לזה הרגשה. הרגשת כעס. ההרגשה היא במרגיש. עכשיו, לכן הרמב״ם היה צריך להעיר את זה פה, כי זה הרש"י בדיוק במקום. הרי גם אם נשים לב, המידות הרעות תמיד מתלווה אליהם איזושהי תחושה, זאת אומרת, איזושהי הרגשה שהיא הרגשה לא טובה. כן, זאת אומרת, לכעס מתלווה הרגשה כזאת של חום. לקבצנות איזו הרגשה, ולנדיבות איזו הרגשה, ולגבורה איזו הרגשה, ולפחד איזו... אנחנו חשים איזה שהן הרגשות שקיימות. אז דיברנו על זה, שכנראה זה לא במתעורר, כמו שאמרנו היום, וגם אמרנו את זה אז, זה כנראה במרגיש, כן? במישוש של המרגיש, כי הגוף מגיב בצורה מסוימת, ואז חוש המישוש, הגופני מרגיש משהו מסוים. עכשיו, אז לכאורה... יש לנו גם פחיתויות במצבי המרגיש. כן, סבלנות זה מצב טוב במרגיש, וקוצר רוח זה מצב, חוסר סבלנות זה מצב מקולקל במרגיש. אז אומר הרמב״ם, תבין, זה לא מתחיל מהמרגיש, זה מתחיל מהמתעורר. זאת אומרת, המתעורר גורם למצב מסוים בגוף, אגב, זה מתאים גם לתיאוריות שלנו היום בהבנת ה... ההקשרים בין גוף לנפש. זאת אומרת, המתעורר יוצר שינוי בגוף, והמרגיש חש אותו. לכן הוא אומר, נכון שאתה יכול להגיד שיש פה הרגשות לא נעימות, או הרגשות שגורמות לבעיות וכו', אבל זה לא השורש, השורש הוא המתעורר, והמרגיש הוא רק נספח למתעורר. אני חושב שאחרת, אם לא נסביר ככה, לא מובן מה הוא רוצה. כלומר, זה פשיטה שההבדלים בין בני האדם במרגיש, הם הבדלים בגוף ולא הבדלים בנפש, אז מה הייתה לו אהבה מינה לומר? משהו אחר. אבל זה מה שהוא רוצה לדבר, על המרגיש הנספח למתעורר, כמו שאמר. הוא פסיבי ביחס לזה. הוא פסיבי. הוא לא גורם לשום דבר. הוא נפעל.
אבל אם הוא לא מרגיש, הוא לא בטוח שהמשיך את
זה. הוא
יודע מתעורר משהו
מסוים. נו. המתעורר גורר את המרגיש. מה שקורה זה נניח, בוא נתח לדוגמה של תאווה. מה זה התעוררות של תאווה? יש התעוררות למשהו, כי יש בנפש את המידה התאוותנית הזאת, אז יש התעוררות, משיכה, כן? הוא אוהב לאכול, אז הוא נמשך לאוכל. אז זה במתעורר, ואז מתלווה לזה תחושה. למה? כי המתעורר שינה את מצב הגוף, וכיוון שהוא שינה את מצב הגוף, המרגיש חש את השינויים האלה שקורים בגוף. עכשיו, אם תיפסק ההתעוררות, אז גם תיפסק ההרגשה. כן? אם תפסיק את ההתעוררות, אתה תשלוט על ההתעוררות הזאת, תבלום אותה, אז גם ההרגשה תפסיק.
הרב,
כן.
ההרגשה היא לא מעודדת את המשך ההתעוררות, אלא רק את ההתעוררות?
ההרגשה, אני לא יודע אם היא מעודדת את המשך ההתעוררות, היא פועל יוצא של ההתעוררות. ההתעוררות היא במתעורר, אתה צריך לעבוד על המתעורר. לא על המרגיש. אתה תעבוד על המתעורר. כלומר, כל העבודה המידותית היא על המתעורר.
לא, באותו הזמן, כשאדם חווה את תחושת הגירוי.
כן, זה חוויה, זה...
רצון לאורך?
לא, יש לך את ההתעוררות שקיימת במתעורר. כן, עכשיו יש לך איזושהי חוויה נעימה, נניח, של התעוררות התאווה. כן. זה מין משהו כזה של תחושה ו... אתה, זאת אומרת, גם הדמיון משולב פה. זאת אומרת, הדמיון משולב פה גם ביחס למתעורר הזה. סליחה, למרגיש. כי בדמיון יש לך את הזיכרון של ההרגשות. כן, הרי מאיפה נוצר עכשיו זה שילוב כזה? בין ההרגשות הנמצאות בדמיון לבין אבל ההרגשות הנמצאות בדמיון הם רק יכול להיות סביבה שהיא זאת שיצרה גירוי למתעורר, ואז יש את התעוררות, ואז יש את הרגשת התאווה, כי הגוף עכשיו מגיב בצורה מסוימת. זאת אומרת, זה הולך ככה. הדמיון יצר איזה מין מפגש לא אמיתי עם הגורם להתעוררות. כן, בוא ניתן את הדוגמה הזאת עם התאווה של האכילה. כשאדם מגיע לאיזשהו מקום שיש שם שולחן מלא כל טוב. בסדר, עכשיו הוא לא רעב. אבל יש שם דברים שאיך אומרים, זה תמיד יהיה טוב לתאום אותם. אלא אם כן, אתה הגעת למצב של אכילה גסה, אתה קץ. במזון. אבל אם זה לא, איך כתוב בגמרא, רווח לבשי משכיח. יש תמיד רווח לדבר מתוק. בסדר? עכשיו, הבן אדם הגיע לשולחן. מה התהליך שקורה לו בנפש? יש את המרגיש, נכון? אתה מרגיש, כי הוא רואה את המאכלים, אבל זה לא מספיק. כי בסדר, אתה רואה את השולחן, מה? לא עושה לך כלום. אלא מאי, יש כתוצאה מזה גם זיכרון של הדמיון שמתעורר, כן, המדמה, כן, גם הוא עכשיו יש פה איזשהו משהו שנשלף מתוך המדמה, כתוצאה, יכול להיות שזה המחשבה שולפת מהמדמה, את החוויה, הרי עכשיו הוא לא אוכל, יש את החוויה, ואז כיוון שעולה החוויה של הדמיון שהיא חוויה... נעימה, יש את ההתעוררות. זה התאווה הזאת. יש את ההתעוררות, נכון? זאת אומרת, הנפש רוצה לגשת לאוכל. אבל זה לא רק שיש רצון לגשת לאוכל, והרצון הזה הוא שקוף. יש תחושה של התאוות. כן? התחושה של התאוות זה לא ההנאה. זה מין תחושה מיוחדת, זה התאווה. נכון? זה לא עצם ההנאה. כשאדם מתאווה, נניח, לא יודע מה, לאיזה דבר מתוק, לאיזה עוגה מתוקה, יש הבדל בין החוויה של הטעם, שבזמן שהוא תואם את העוגה, לבין התאווה. לפעמים אנחנו מעדיפים את עצם התאווה מאשר את החוויה עצמה. כי עצם התאווה יוצרת איזה מין תשוקה כזאת, שיוצרת איזה עניין והתחדשות. אבל זה סוג אחר של הרגשה, זה הרגשת התאווה. זה המרגיש שמתלווה למתעורר. כי המתעורר יוצר שינויים בגוף, והמרגיש חווה את השינויים האלה. זה המרגיש שווה. עכשיו, אתה שואל, מה מחזיק את המתעורר? מה שמחזיק את המתעורר זה הציור של הדמיון. כי הוא זה שעורר את המתעורר. עכשיו, יכול להיות שגם תחושת התאווה היא נעימה. כי כמו שאמרנו, היא יוצרת איזה מין... אז יכול להיות שגם היא משאירה את המתעורר. אבל בעיקרון לא צריך את התחושה הזאת כדי שהמתעורר יישאר ויגלה עניין, כי הוא מגלה עניין בגלל התחושה של התאווה שקיימת במדמה, התחושה של הטעם, או אם אנחנו מדברים על יצר האכילה, שקיימת במדמה של האדם. טוב. אז אנחנו נעצור פה, אז עד שבוע הבא, ננסה להבין את הזן והמדמה.